שלום וברכה רעים ואהובים, יום שני בשבת, פרשת בחוקותיי, 37 יום לעומר, ואנחנו ברביעייה השנייה של הפרק החמישי במסכת אבות. ארבע מידות בדעות, למרות הכותרת המאוד כוללת, בעצם עוסקת המשנה בדבר אחד, כעס. כעס. ומעניין מאוד שמכל התכונות, כעס, גאווה, עצבות, הוללות, תאווה, קנאה, כבוד, בחרה המשנה דווקא את הכעס כמה שמאפיין את העבודה שמיד נדבר עליה. ארבע מידות בדעות. נוח לכעוס ונוח לרצות. יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס. וקשה לרצות, יצא הפסדו בשכרו. אנחנו בחצי הזה של המשנה לא נעסוק הפעם, הוא חצי מובן וכדאי לעסוק בו, אבל אנחנו נראה את הסיום. קשה לכעוס ונוח לרצות, חסיד. נוח לכעוס וקשה לרצות, רשע. עד כאן המשנה. ברשותכם ראי ואהוביי, לפני שניכנס לתוכנה של המשנה, הכותרת מלמדת כאן אולי את השיעור החשוב ביותר בתורת המידות, בכלל בתורת התשובה, בתורת האדם. ארבע מידות בדעות. חבר'ה, בוא נדבר דוגרי. אני לא עצבני, אבל כשמעצבנים אותי, הכעס הוא משהו שלפעמים אדם מרגיש שהוא משתלט עליו, אדם עולה לו לראש, עלה לי הג'ננה, לא השתלטתי. והבשורה של המשנה בפתיחתה היא ההודעה הבאה. אין את הבלוף הזה. זו חיה שלא קיימת. המוח שליט על הלב. אל יעבור, אומר הרמב״ם במחשבתך, דבר זה ש... רוב טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל אומרים שהאדם נברא מתחילת בריאתו חכם או שחל, כלאי, קמצן או נדבן. אין הדבר כן. הרמב"ם אומר שאם אכן זה היה כך, אין מקום בכלל לא לתשובה, לא לתיקון, ודאי לא לשכר ועונש. הרמב״ם לא מתעלם, כמו שאף אחד לא מתעלם מזה, שיש נטיות מסוימות שאולי אדם מורחש מהאווירה, מהחינוך. זה עצמו רק מוכיח שבסופו של דבר זה לא הטבע עצמו. ואותן הנטיות שהן נראות לפעמים כאילו בלתי הפיכות, הן בדיוק בדיוק העבודה שלי בחיים. איך אוהב לומר הבעל שם טוב, איזהו גיבור, זה שמתמקד בלכבוש את יצרו שלו. הכובש את יצרו, החלש, זה זה שיודע לתקן את כל העולם, חוץ מאשר אותו. הגיבור הוא זה שיודע מהי הנקודה שהיא יצרו, ואותה הוא כובש. זה היעד שהוא כובש. ארבע מידות בדעות. אם יש תכונה שפורצת את המדידה, פורצת את המידות, וכשהיא מופיעה אתה מן הרגש לברות תחת, פחד להיות לידו, זה הכעס. ודווקא התכונה הזו מופיעה פה מכל המידות, כל כך הרבה מידות יש, תאווה וקנאה וכבוד וגאווה ומה לא. ומכל המידות מופיע דווקא הסיפור של הכעס. איך אומר הרמב"ן באותה האיגרת המפורסמת שלו, והיזהר מן הכעס, שהיא מידה רעה מכל המידות רעות. הוא גם אומר איך להגיע לזה, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. הכעס הזה שאתה טוען שאתה לא שולט בו, הוא נשלט. חז"ל אומרים שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אתם יודעים למה? כי הכועס הוא בעצם זה שאומר, יש משהו אחר ששולט בעולם חוץ מהצלם אלוקים שבי. ולכן המקומות שהוא יכול להגיע הם כל כך מסוכנים. אחרי ההקדמה הכל כך חשובה הזאת, אני רוצה להגיע דווקא לחלק האחרון של המשנה, לצלע הרביעית ברביעייה, זה שקוראים לו רשע. אחרי שנראה את זה, נבין גם את הצלע השלישית, זה החסיד. כל אחת מהמשניות, הרביעי הוא בלשון המתה הילד הרע של המשנה. מי הוא הרביעי שלנו? האיש הזה שנוח לכעוס וקשה לרצות. על פניו, זה כל כך ברור שמשונה בכלל שצריך לכתוב את זה במשנה, והשאלה הזו היא לא סתמית, אני אסביר את זה מיד. אם ההבנה היא נכונה, אז נוח לכעוס וקשה לרצות, מדבר בטיפוס שנוח לכעוס, כל דבר מקפיץ אותו, כל דבר מכעיס אותו, וקשה לרצות, לא מוכן לא להתפייס ולא לפייס. הקושי בהבנה לא למה קוראים לו רשע, זה ברור שהוא רשע, אלא מה זה בכלל מחפש במסכת אבות? אתם יודעים, מסכת אבות נאמר שהיא המסכת למי שרוצה להיות חסיד. היימן בבאי למהווי חסידה, ילמד מסכת אבות. אין צורך שהמשנה תגיד לי שאסור לגנוב. אני יודע, זה לא כתוב במסכת אבות. מסכת אבות לא אומרת לי לא לגנוב. מסכת אבות אומרת לי, אהב את המלאכה. מסכת אבות אומרת לי, תווי זנב לרעיון.
העבודה, בואו תשמעו, זה מדהים. קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד. נוח לכעוס וקשה לרצות רשע.
ישנו סיפור בגמרא במסכת שבת, סיפור נוראי. שני תנאים שישבו בבית כנסת בטבריה ולמדו מספר תורה, בימיהם לא היו חומשים. אז למדו מספר תורה, ספר שיש בארון הקודש. בתוך כדי לימוד, הם התרתחו אחד על השני, יכול להיות שזה היה בריתחה דאורייתא. ובחמתם נקרא ספר התורה. נכח שם באותו המקום רבי יוסי בן קיסמא. כשהוא ראה את זה הוא אמר, הבית הזה עוד יהפוך להיות בית של עבודת כוכבים. בית הכנסת בטבריה של תנאים. הגמרא מסיימת בשתי מילים, וכך הווה. הבית אכן הפך להיות בית של עבודת כוכבים. בוא נחשוב רק רגע על שני גדולי עולם, שני אנשים חשובים, שיושבים בבית הכנסת בטבריה ועוסקים בתורה. אני ברור לי שזה שכעס שם, כעס על דבר שהוא היה משוכנע שצריך לכעוס עליו. הוא היה משוכנע שהדבר שנאמר מהצד שעכשיו אתה אמרת אותו, הוא מסוכן, הוא כך, הוא אחרת. עכשיו מגיע המבחן. לפעמים צריך לכעוס. ברור. כתוב בפסוק, אוהבי השם שנאו רע. לפעמים צריך לכעוס. צריך לכעוס על עוול. צריך לכעוס על... המבחן של האדם, האם הוא כועס וקשה לו לכעוס? האם הכעס כל כך מנוגד לו? קשה לו לכעוס כמו שקשה לו לראות, קשה לו להתמודד, זה כמו אבל כזה בשבילו. לכעוס, קשה לו לכעוס. וכשהוא כועס, אתה רואה שזה קשה לו. ונוח לרצות. אני הייתי מצפה אולי שהחסיד דווקא יהיה אחד שבכלל לא כועס, ובאה המשנה ומפתיעה אותנו, לא, לא. החסיד הוא זה שכשהוא כועס, הוא מגלה כמה זה קשה, כמה זה הפוך כבר מהטבע שלו. אז מה שהוא כועס זה כעס אלוקי, זה כעס שבכלל לא בא מהאגו, זה לא בא לו כבר. זה מנוגד לטבעו. אבל יש אדם שבאמת אומר דברים נכונים. הוא כועס על אלה שמדברים בתפילה, והוא כועס על זה שלא נכנס נכון, והוא כועס על הילדים שלו, והוא כועס. וכל כך הרבה פעמים הוא יכול לקרוע ספר תורה בחמתו. הבית יכול להיות חלילה לבית עבודת כוכבים, כי בעצם, במקום להעביר את המסר, במקום להעביר את הרעיון שהוא רוצה להעביר, הוא מעביר את זה שהוא לא משתלט על הכעס. ואז המסר כל כך מתבלבל. מה מדבר פה? הכעס שלו או האמת שלו? כל עוד נוח לך לכעוס, כל עוד הכעס לא הפוך מהאישיות שלך, אתה חושב שאתה עושה דברים טובים, אבל זה עדיין רשע. השלילי מתגבר על החיובי. זה פלא פלאות. על פי המהלך הזה, ננתח גם את המשניות הבאות, כשכל פעם הרשע הרביעי הוא בעצם מישהו שרוצה טוב, אבל הרשע שבו מתגבר. זהו להפעם, לרביעייה הבאה, מחר, להתראות.